Okay, התחלנו את הנושא של חיובי שלילי, ואנחנו הולכים בינתיים על פי ההצגה פה של הדברים מספרו של רב עמיר. בתחילת המאמר הזה הוא אומר שהחלוקה הקלאסית בין חיובי ושלילי מקבילה לחלוקה בין מצוות עשה למצוות לא עשה. כלומר, במצוות עשה אני עושה מעשה, אז יש כאן משהו חיובי, יצירה חדשה, הוא עושה מעשה. המעשה הזה לא היה קיים בעולם, עכשיו הוא קיים בעולם, זה נקרא חיובי. לעומת זאת במצוות לא תעשה, הרי אם הוא שומר על המצווה, אז פירושו של דבר הוא לא עושה מעשה, אלא עד רבה, בזה הוא מקיים את רצונו של השם, שהוא לא עושה מעשה. אי עשייה. ואי עשייה, זה לא נחשב לדבר חיובי, אלא לדבר שלילי. לא עשיתי מעשה. אבל הוא אומר שזה לא כל כך פשוט. כי ייתכן שהחלוקה הזאת בין עשה, דהיינו מעשה, שהוא חיובי, לבין לא תעשה, שהוא שלילי, הוא לא תמיד נכון בעולם ההלכה. כלומר, יש להלכה הסתכלות אחרת מאשר המציאות. במציאות אינו חינמי. העשייה היא חיובית, ואילו אי-עשייה היא שלילית. הוא לא עושה משהו. אבל בהלכה זה לא כך, או לפחות לאו דווקא ככה. הוא נותן את הדוגמה כפי שראינו אתמול, שאדם מתנה את הגט בכך שהוא לא יעשה מעשה. ושם על ידי אי-עשיית מעשה, הרי הוא מקיים את הגט. ואדרבה, על ידי עשיית מעשה, הוא פוסל את הגט. כגון, אם לא באתי מכאן ועד י' בית חודש, יהי גט, ואז הגט חל על ידי איביה. ולכן הלא תעשה כאן, האיביה, נחשב לעשה, כי הוא יוצר את הגט ומכשיר אותו. לעומת זאת, אם הוא בא, הרי הוא מבטל את הגט. אז יש בביאה הזאת שלילי, כי הוא שולל את כשרותו של הגט. עוד דוגמה שבה אנחנו רואים את ההבדל, את הניגוד בין מציאות לבין הלכה. ייתכן שהלכה מכירה באי-עשייה כעשייה, ונתנו שתי דוגמאות, נחזור אליהן בקיצור. דוגמה אחת, נזיר שלא יוצא מבית הקברות, אז ניתן להלקוט אותו על כך שהוא לא יצא מבית הקברות, ואז האי-עשייה נחשב למעשה. או לדוגמה, אם נביא דוגמה של לא תעשה שהוא עובר עליו על ידי פעולה חיובית, כגון הקונה חמץ בפסח, מלכין אותו על עבירת בל ירוע, בל ימוצא. אז הנה יש לך דוגמה של לא תעשה, ואף על פי כן יש כאן עשה. למה? כי אני רוצה לחייב אותו מלכות, אז אני יכול לחייב אותו על מלכות על עשייה. או למשל אליבא דרבי יוחנן, שדיברנו על השיטה שלו לפני שבוע, שביטול עשה נחשב לגמר עבירת הלאו. אז גם בלאווים שהם אוסרים עלינו לעשות פעולה, בכל מקום יש כאן צד חיובי. המצב מסתבך משום שיש מה שנקרא פטור. לפעמים אדם עושה מעשה, ועל ידי מעשה מסוים הוא פותר את עצמו. אז הנה למשל בקטע השני הוא מביא כאן דוגמה של שאי פעולה מביאה לידי פטור, והוא דבר שלילי. דהיינו שהוא למשל הוא התחייב בתנאי ש אם הוא לא יעשה X אז רק שני אחד, מה הדוגמה פה? אי פעולה מביאה לידי חיוב. אם הוא, או, אז הוא מתחייב שאם הוא לא עושה כך וכך, אז הוא ישלם לו 100 זוז, למשל. אז כאן יוצא שאי הפעילות, חוסר המעשה, הוא זה שיוצא את החיוב, ואילו על ידי פעילות, אם הוא יעשה את ההפך ממה שהוא תנא, אז הוא לא מתחייב. אז אם כן, הפעולה כאן יוצרת פטור, ואי עשייה יוצרת החיוב. זה יכול להיות דוגמה נוספת שאי עשייה נחשב לחיובי, ופעולה בעשייה נחשבת לשלילי, כי הוא שולל את החיוב. אבל זה מסובך מאוד, משום שבוא נשים לב שפטור הוא גם כן עניין חיובי. כי הרי הוא התחייב, עכשיו הפעולה פותרת אותו. אז רב עמיאל מסווג את זה ומתאר את זה כשלילה. למה? כי על ידי הפעולה הוא מפקיע את החיוב. אבל ייתכן שיבוא בעל דין ויטעון שהפקעת חיוב היא נחשבת לפעולה. וזה דבר חיובי. דהיינו פטור הוא עניין חיובי שהוא פותר את עצמו. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה שפטור הוא דבר חיובי. רק שנייה, תן לי רק דקה כדי שאני אבין את מה שאני אומר. אני תמיד מוכן לקבל שאלות אחרי שאני הבנתי את מה שאמרתי, אבל לא לפני כן. אז עוד לא הבנתי את עצמי. אז בואו ננסה להסביר. אם לקחתי תבועה, והיא תבועה שלי, המחייבת אותי בהפרשת תרומות ומעשרות, והפקרתי את התבועה שלי, אמרתי שיהיו הפקר. עכשיו, הפקר פטור מתרומות ומעשרות. עכשיו, שוב פעם זכיתי, אז אני עדיין פטור. אז הנה דוגמה בולטת, אני חושב, שפטור הוא עניין חיובי. הפטור שינה את התבועה בצורה בלתי הפיכה, שמכאן ואילך אני ממשיך להיות פטור, למרות שסיבת הפטור הסתלקה מפה, כי שוב פעם זכיתי בתבועה. או למשל, ייתכן שתבועת חוץ לארץ פטורה מתרומות ומעשרות, אף על פי שאחר כך אני הכנסתי אותה. אז התבועה גדלה בארץ, בארץ ישראל, הוצאתי אותו לחוץ לארץ, ועכשיו החזרתי אותו לארץ. ייתכן שיש חלוס פטור. אם כן, פטור הוא עניין חיובי. פטור משנה את ההלכה, את המציאות ההלכתית. אז לכן אני קצת מתנגד פה ומסתבך בקטע השני. כל אחד יכול לעיין בזה ולהגיע למסקנה שהוא רוצה להגיע אליה, אבל הוא אומר שפטור, יכול להיות שהפטור קיים כשלילה על אף שהפעולה היא זאת שפטרה אותו. אז לפי רב עמיאל יוצא כלל שפעולה שפותרת את האדם נחשבת לשלילה. הוא רוצה להביא לזה דוגמה של הניגוד בין המציאות להלכה, שמצד המציאות הוא עשה פעולה, אז יש כאן עניין חיובי, אבל על פי דין, על ידי הפעולה הזאת הוא פותר את עצמו, ולכן זה נחשב לשלילה. אני טוען, אנוכי הקוטון, שגם פטור נחשב לדבר חיובי, כי פטור משנה את המציאות מבחינה הלכתית. כן,
לא יהיה פה משהו, אבל מה אם חמץ לפני הפסח?
אז תכף נגיע לחמץ בפסח, אבל לפני שנגיע לחמץ בפסח יש פה דבר מאוד מעניין. הוא טוען שקל וחומר בנוי על ההבדל בין שלילה לחיוב. איך? הוא אומר ככה, וזה מופיע בעמוד צדי ה. הוא טוען שניתן לעשות קל וחומר מעשה טוב לסור מרע, מעשייה להימנעות mimaaseh. Asiyah hi chiyuvit, himanut mimaaseh shlilit, v'omer shefshar lasot kal v'chomer echad me'ashini. Mao kal v'chomer? Az hu mevi po she'achei Yosef amru li'Yosef, achei she'Yosef כמשנה למלך האשים אותם בגניבה, אז הם אומרים, הן כסף אשר מצאנו בפי המתוכתנו, הישבנו, ואיך נגנוב מבית אדונך? כלומר, הם עשו קל וחומר פה. הם אמרו, הרי אנחנו עשינו את הטוב, הישבנו לך אבדה, הכסף. אז כל שכן שאנחנו לא נעשה את הרע, דהיינו שיש יותר הכוח שאדם צריך להשקיע בעשיית הטוב הוא מעל ומעבר לכוח של הימנעות מרע. דבר שלילי, אוקיי, לא עשיתי, אבל יותר מזה, אני עשיתי. אם עשיתי לך טובה וחסד ועשיית הטוב, אז כל שכן שאני לא אגזול ממך. עכשיו הוא טוען שהקל וחומר הזה הוא בנוי על חיובי ושלילי. הוא מודה על כך שהקל וחומר הזה הוא נקרא בלשונו של רב עמיאל מושכל ראשון. דהיינו, זה הקל וחומר שלומדים אותו או אומרים או מציגים אותו על פי היגיון אנושי, לא על פי ההיגיון של ההלכה. בקטע הגדול הזה, ארוך הזה, ואגב אורחו, הוא מביא מה זה קל וחומר לפי המסורת שלנו, לפי תורה שבעל פה. הוא אומר, זה לא לפי המושכל הראשון. למשל, הוא מביא סוגיה בבבא קמא, האם נוכל ללמוד קרן ושוסרה משן ורגל, שאם שן ורגל חייבים בשוסרה, שאם מהו הקל וחומר פה, רק רגע אחד, קרן בחצר ניזק משל נזק קל וחומר משן ורגל, ששן ורגל פטורים משוסרם ומכל מקום הם חייבים בשוסר ניזק, אז קל וחומר בקרן שהוא חייב בשוסרם שהוא חייב בשוסר ניזק. והגמרא דוחה עם פרחה שתהי שן ורגל חייבים בשוסרם לפי הקל וחומר שלך, אז צריך לומר הפוך, ששן ורגל צריך להיות חייב בשוסרם, כי קרן בשוסר ניזק רק משלם חצי נזק, ואילו שן ורגל משלמים נזק שלם בשוסר ניזק, וקרן חייב בשוסרם, אז כל שכן ששן ורגל הם יותר חמורים, הם משלמים נזק שלם בשוסר ניזק, כל שכן שיהיו חייבים בשוסרם. וכולי וכולי, אז הוא אומר שזה כבר דיני קל וחומר לפי כללי והלכות קל וחומר שהם קובעים כל מיני תנאים מסוימים, וזה לא המושכל הראשון. פה אנחנו צריכים, חייבים להציג קל וחומר שהוא עומד בכל המבחנים של קל וחומר, שלא יהיה אפילו פרחה קולדו כמו שכתוב בגמרא על הקל וחומר. אבל הוא טוען שבנוגע לקל וחומר הראשון, שהוא מושכל ראשון, הוא אומר שהקל וחומר הזה הוא בנוי על סברה אנושית, לא עומד באימת המידה של קל וחומר הלכתית של תורה שבעל פה, אבל מכל מקום הקל וחומר יהיה תוצאה של ההיגיון הזה, שההיגיון ההיגיון האנושי מחלק בין חיובי לשלילי, ולעשות דבר חיובי, הוא טוען, דורש הרבה יותר כוח ומאמץ מאשר להימנע מלעשות דבר שהוא פייר, שהוא אסור. אז אם עשיתי דבר טוב, קל וחומר שאני לא עושה דבר רע. אינני יודע אם אוקיי, אתם מסכימים איתו על המושכל הראשון הזה. הוא עושה מזה עסק שלם, שזה צריך להיות קל וחומר על פי, הוא אומר שעל פי הקל וחומר זה יש דין של משיב אבדה שהוא נאמן משום מיגו, שאם אני יכול לטעון טענה יותר טובה אז, ולהיות נאמן, אז כל שכן שאני אהיה נאמן בטענה שהוא פחות טובה, פחות חזקה. אוקיי.
Is there a common denominator to these elements he includes in Eschol HaRishon, or just what he considers to be intuitively correct? Because I don't see a common denominator.
Common denominator being ma lema, being
between them being passive and active, or
אני לא יודע, בשלב הזה אני לא יודע, הוא רק רוצה לומר שההבדל בין קום ועשה להימנעות מלא לעשות משהו מביא אותנו ל קל וחומר של מושכל ראשון. אני לא יודע אם הוא משווה את זה למשהו אחר. ובאמס כל הדין של מישהו ועבד הפוטר שנשתל של אחר כך לכלל של מיגו מיוסד על המקרה הזה, שבו אמנם לא בתור הלוכה אלא כאמור כמושכל ראשון. כן, כי גם מה שאנחנו מפעילים את הכלל של מיגו, לומר שאם הוא לא משקר כך, אז ודאי שהוא לא ישקר כך, גם זה הוא מושכל ראשון, הוא לא לפי כללי הקל וחום. האמת היא שאני גם לא מבין את הדוגמה של יוסף כאן. אדם שמקפיד על ממונו של חברו עד כדי כך שהוא יחפש בשבילו כדי למנוע ממנו איזשהו הפסד, אז כל שכן שהוא לא יגזול ממנו. אני לא יודע אם אני חייב להיות בקי בהלכות ההיגיון ודרכי הפילוסופיה של חיוב ושלילה כדי להבין את הקל וחומר של אחי יוסף. אני לא יודע, אני לא בטוח. אוקיי, כל אחד יעיין בזה. אני חושב שההיגיון של אחי יוסף כאן הוא עד כמה שאנחנו מקפידים עבורך, אדוני המשנה למלך, על הממון שלך. חיפשנו ועשינו מאמץ כדי להחזיר לך את משהו שלך. אנחנו פרים, אנחנו רוצים לשמור על כללי הצדק. לומר שלכן אני צריך להבין, זה ויש לך כיסא פה, שאני צריך להבין פה את ההבדל בין חיוב ושלילה. בין חיוב לשלילה. אני מנסה להבין את המחשבה שלו. אוקיי, אולי כן אפשר להבין אותו. אולי במבט שני, אולי הוא צודק. לגנוב ממישהו, לעשות לו רע, זה מאוד שלילי. אז הוא אומר ככה, אם אני עושה טוב, אז כל שכן שאני לא אעשה רע. זה הפסיכולוגיה שלו. עוד פעם, בוא נחזור על זה. אם אני מחזיר לך, רק, תן לי רק שנייה אחת. אני רק רוצה להבין, האם אנחנו חייבים פה להגיע, זה הרופא, אלן?
לא.
אולי חשבתי, יש לו תוצאות, אז הוא מתקשר אליך, לבקש ממך מחילה שהוא לא בדק אותך. אוקיי, בסדר. אבל אני טוען שזה קל וחומר. אם הוא לא בדק אותך בשעה שישבת אצלו, אז קל וחומר שהוא לא יתקשר אליך. זה מושכל ראשון. בסדר, אז בואו עוד פעם. אם לא עשיתי דבר, אם עשיתי דבר חיובי, צריך להוסיף כדי להגן על הממון שלך, כי את הכסף ששמו במתחת אז אנחנו החזרנו אליך, עשינו את כל המאמץ הזה, סימן גילי מילסו שאנחנו מקפידים מאוד על כללי המשפט, כללי הצדק, וכמובן שאדם כזה שעושה כל המאמץ הגדול הזה, ועוד יותר, יש כאן מיגו, כי הוא היה יכול להכניס את הכסף לתוך הכיס שלו, ואף אחד לא ידע מזה. בכל זאת, הוא כל כך נאמן ואמיתי, שהוא מחזיר את הדבר הזה. אז אדם שהוא נאמן, והוא מקדש את האמת, והוא מסור לאמת, אז ודאי שהוא לא יגזול ממנו. מה אתה אומר, סם, עכשיו?
בעברית, כן. להחזיר את הכסף, זה דבר חיובי.
כן.
לא לגנוב זה דבר שלילי. דבר שלילי יותר קל מדבר חיובי. אז אם אני עושה את המאמץ להחזיר את הכסף, זה דבר חיובי, אז קל וחומר שלא אעשה דבר
שלילי.
לא, אם... כן, כן.
דבר שלילי. אוקיי, אני רק אומר, השאלה שלי רק זו, אני לא רוצה לתעכב בנקודה הזאת, אבל אם לא הייתי מודע, לא הייתי מעמיק בכל הפילוסופיה הזאת שהוא מציג בפנינו, להבדל והניגוד בין חיובי לשלילי, האם הייתי מסתבך להבין, מתקשה להבין את מה שכתוב פה באחי יוסף, מה הטענה שלהם? נדמה לי שאדם שהוא שומר על הצדק והוא מגן על הזכויות של חברו לגבי ממונו, אז כל שכן שהוא לא יכניס את ידיו לגזול ממנו. עכשיו, האם אני צריך להבין שלגזול ממנו זה דבר שלילי? הוא טוען שכן, ואולי אתה מסכים איתו. לא, הוא מסווג את הגזל בתור דבר שלילי. הוא אומר ככה, מה קל וחומר שם? אם עשינו את הצד החיובי, שהחזרנו עליכם את הכסף במתחתנו, אז כל שין שלא נעשה דבר שלילי.
שלא
לגנוב.
זה שלילי.
לכן אני רק...
זה יותר קל מלהחזיר.
כן, אני מבין, אבל ייתכן שבוא נשכח ממה יותר קל ומה פחות קל ומה שלילי ומה חיובי. אם אני מקפיד על הממון שלך, אז כל שכן שאני לא אגזול את הממון שלך. מבחינת פה אני לא צריך להגיע לשלילה לחיוב, אני רק בודק ומודד מבחינת האחריות שבדבר, מבחינת דרגות של טוב ורע. אפילו אם אני לא מבין מה זה חיובי ומה זה שלילי, אני יכול להגיד שלגזול זה דבר חיובי, כי גזלתי ממך. אני לא יודע. נדמה לי שההיגיון והטענה שבפיהם של אחי יוסף היא טענה טובה מאוד, אפילו אילולי כל החלוקה הזאת. אני לא יודע. לא רוצה להסביר על זה זמן, אמנם אני חושב שזה נושא שכדאי לחשוב עליו, אבל... אוקיי. עכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לעוד הבדל בין חיובי ושלילי, ורב עמיאל טוען, תשמעו דבר מעניין, זה קצת חידוש, שבמה שאנחנו קוראים מושכל ראשון, בפעילות הזאת של מושכל ראשון אפשר להסיק אפילו מסקנות הלכה למעשה. כלומר, אני לא זקוק ללכות קל וחומר, כפי שראינו בסוגיה ובבא קמא, עם כל הכללים של קל וחומר ופירחה על קל וחומר, כדי להגיע למסקנות חדשות להלכה, אלא אני יכול לקבוע וללמוד הלכות על פי מושכל ראשון של חיובי ושלילי, בלי תורת קל וחומר. וזוהי שיטת הראש בבוא מציע. הראש רוצה לומר שאם אתה תובע אותי 100 ואני מודה על 50, שהתורה מחייבת אותי בשבועת, תעזרו לי רבו ישראל, מודה במקצת, אם אני אביא עד אחד שמעיד שאני חייב רק 50 ו-50 החזרתי לך, אז אני פטור משבוע. זה החידוש של הראש, לא מופיע בשום מקום בשעס. מאיפה הראש למד את זה? אם אתה תובע אותי ואין לך שני עדים על התביעה לחזק את התביעה, אבל יש לך עד אחד, אז הדין הוא, אפילו אם אני כופר בכל, אני חייב שבועת עד אחד. עד אחד מחייב שבוע. אומר הראש שאם עד אחד יש לו כוח לחייב שבוע, אז כל שכן שיש לו כוח לפטור משבוע. אומר רב עמיאל, זה לא הולך לפי הלכות קל וחומר. אין כאן קל וחומר אמיתי. כי הרי הוא עובר מנושא לנושא. כלומר, אני יכול ללמוד חיוב מחיוב או פטור מפטור בהלכות קל וחומר, לפי הטכניקה של הקל וחומר וכל כללי חוקי קל וחומר. אבל כאן אני רוצה ללמוד פטור מחיוב. איך ניתן ללמוד פטור מחיוב? אומר רב עמיאל, דבר יפה, כדאי לשים את הדעת על זה, שזה נקרא קל וחומר על פי מושכל ראשון, דהיינו על פי שכל והיגיון אנושי, כאשר אני לומד את השלילי מהחיובי. אם יש כל כך הרבה כוח בעד שהוא יכול לחדש חיוב שבוע, דהיינו שהוא מביא דבר חדש בעולם, שזה נקרא במרכאות כפולות חיוב, חיוב שבוע, אז כל שכן שהוא יכול לפתור אותי משבוע, כי לפתור אותי משבוע זה שלילה. ואם יש לך כוח לחדש בחיוב, כל שכן שיש לך כוח לשלול ולפתור. אני לא יודע, שוב פעם אני קצת נדבר לי שההלכה כמו הגוש עד כמה שידעו לי, אבל אני קצת מהסס לקבל את הדברים פה. זאת אומרת, אני לא חולק על הראש, אני רק חולק על איך להבין את הראש. הפירוש שרב עמיאל מספק לנו בראש, אני חושב שהוא מפוקפק, אפשר לפקפק אם הוא צודק. למה? כי גם לפתור את האדם זה דבר חיובי. כלומר, עד שהעד הגיע להעיד עבור הנתבע שהוא אכן פרע במקצת, הוא היה חייב שבועה. אם כן, איך אני רואה את הדבר הזה של פטור משבועה? פטור משבועה, אומר רב עמיאל, הוא דבר שלילי, ואנוכי הקטן, אני לא מבין. פטור שבועה זה גם כן דבר חיובי. למה? כי כל שיש חיוב ואני רוצה לבטל את החיוב הזה, הוא דבר חיובי. עוד מעט נראה שהוא רואה בביטול חמץ דבר שלילי, אינני יודע. ייתכן שביטול חמץ הוא דבר חיובי. למה? כי עד שאני לא מבטל את החמץ, התורה אומרת שיש לך, יש לך עבירה של בעלות על חמץ. וזה שאני מבטל את החמץ, אבל אני מבטל את בעלותי החמץ, זה נקרא דבר חיובי. אז עוד פעם, הוא תמיד מבין, ואני מאוד מעוניין לקבוע את היסודות שלו, כי המאמר הזה הוא ארוך כמו הגלות היהודית, שאנחנו בעצם את הצד של הגלות אנחנו קובעים היום, למרות שזה היי, אבל אוקיי, אבל זה משום שבירת שבת. אז ווב זה כבר הצד של הגאולה, תלוי בשיטות שונות, אבל אם אתה סתמר זה לא גאולה, זה אולי הפך מגאולה, אבל למישהו לא סתמר חוסן, אז מן הסתם הוא יכול להודות לפחות שזה מקצס גאולה, אבל היום זה עניין של גולוס, ואפילו פה בארץ ישראל יש לנו גולוס, כי אנחנו מפחדים מכל הסונים שלנו מסביב. אוקיי, סליחה, נחזור לעניינים. אני רק עומד, נרצה השם, אני מקווה שאתה צודק. אני זוכר שמלחמת ששת הימים הם השאירו את הנעליים שלהם וברחו, אבל מאז יש להם קצת יותר חוצפה. אז הם אוקיי, על כל פנים יוצא כך שהוא טוען שהראש של הראש מבוסס על קל וחומר. אינני יודע אם לזה התכוון הראש, לומר שיש שלילה בזה שהוא פותר אותו משבועה, ויש חיוב בזה שהוא מחייב אותו לשבועה. אז איך אם הוא מחייב באופן חיובי, אז כל שכן שיכול לפתור באופן שלילי, אני לא יודע אם זה קשור בכלל לזה הדבר. הראש מתכוון למשהו אחר. יש דין בדיני מומס, הוא הכלל שכל דיני מומס בנוי עליו. מהו היסוד של כל דיני ממונות, רבו ישראל? תעזרו לי. המוציא מחבר לו וראיה. דהיינו מוחזק. אומר הראש שאם יש בכוח של עדך להוציא מידי מוחזק, דהיינו שאם הנתבע לא יישבע משום כל סיבה שהיא, אפילו הוא רוצה להישבע אבל אינו יוכל להישבע, כי אנחנו קיימו לקרבי אבא כל שאינו יוכל להישבע משלם. אז אם כן, יש כוח של עד אחד כמו שני עדים להוציא ממון מחזקתו. אומר הראש, אם יש כוח להוציא ממון מחזקתו, אז על אחז כמה וכמה יש כוח בעד אחד להיות נאמן להחזיק את המוחזק בממונו. Ha'im zenech shav l'chiyuvi o shlili, ani lo yodea. Ani lamadti k'tzat, והבנתי את מה שאני הבנתי, ואני לא יודע כלום מחיובי ושלילי. איך ביניש כן פילוסוף? ובכל זאת אני יכול להבין את הראש. הכל וחומר של הראש הוא בכוחו של העד, בניגוד או בהשוואה לשני עדים. התורה קובעת על פי שני עדים יוקם דובר, והחידוש הוא שיש כוח של שני עדים כנגד חזוקה, שהוא מתגבר, הוא גובר על, 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 על החזוקה. אומר הראש, גם ליד אחד יש כוח לגבור, להתגבר על חזוקה. איך אני רואה שיד אחד יכול להתגבר על חזוקה ולהוציא מידי המוחזק על ידי שבוע? אם כן, אז כל שכן. אז למשל, אם אתה תובע אותי כסף ויש לך רוב, אז אם הרוב יועיל להוציא ממון, כי דעת רב הולכים במומן אחר רוב, אז כל שכן שאם אתה תובע אותי ואני מביא רוב, שהרוב מסייע לי ומחזק את הטענה שלי ופותן אותי משום חיובי ממון. אני צריך לדעת שלילה וחובה? לא. הכל תלוי איך אני מגדיר כוחו של אלך. עכשיו בקטע לעומת זה, הוא מביא משהו יפה מאוד. יש לנו כלל של אונס רחמונו פאצ'וי. אונס רחמונה פאצ'וי, הכוונה היא שלילה. כי עוד פעם, לפי שיטוסו, פטור זה תמיד שלילה. היעדר של חיוב זה פטור, אז ממילא זה הופך להיות שלילה. אז אונס רחמונה פאצ'וי זה רק שלילה. יבוא מישהו ויגיד שלא רק שאונס רחמונה פאצ'וי, דהיינו שהוא לא חייב, אלא אונס יכול להיחשב כמעשה. כן? אומר רב עמיאל, לא. כי הרבה יותר קל, עוד פעם המילה קל, קוף למד, לעשות אי מעשה או שלילה מאשר לחדש מעשה. וזה נקרא בלשון הירושלמי, אונס כמאן דאובד לא אמרינן. אז שוב פעם, אם נחזור לדוגמה של מסכת גיטין, אם לא באתי, היהודי בא והוא רוצה לבטל את הגט, והנה הגשר נשבר והוא לא יכול להגיע. אי אפשר לעבור על הנהר כי אין לו ספינה ואין כאן גשר. אז הירושלמי אומר שבחי גבנה הגט חל. למה הגט חל? הרי הוא רצה לבוא, אלא הוא היה אנוס והוא לא יכול לבוא. אז למה לא נחשיב אותו אונס רחמונה פאצ'וי כאילו שהוא בא, ואם הוא בא הוא ביטל את הגט? בינתיים האישה הזאת הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, והוא בברוך. אומר ירושלמי, כי אונס כמאן דאובד לא אמרינן. אומר רב עמיאל, הנה יש לנו דוגמה של חיוב ושלילה. כי אם הכוח של אונס הוא כוח לשלול, דהיינו לפתור אותו מחיוב, אין ללמוד מכך שיש כוח באונס לכיוון החיובי כאילו שהוא בא. הוא לא בא. והמציאות צועקת ואומרת, הוא לא הגיע. אם הוא לא הגיע, גט חל, כי נתקיים התנאי. והוא לא ביטל את הגט. זה יפה מאוד. אבל אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת. נכון, אין בכוח של אונס ליצור חלות, אלא רק לפתור אותו. אבל יש בכוח של אונס לבטל את המייסה. מה אני מתכוון לומר? התורה מכירה בתוקף של מעשה. כל הלכה כולה מתחילת מברוכס עד אוקצין היא מבוססת על ההנחה הזאת שהתורה מכירה בכוחה של מעשה. המעשה חי וקיים והוא יוצר עולמות, אם זה חיובים, אם זה חלוס דינים, אם זה קודשים, אם זה קניינים. כל התורה כולו בנוי על מעשה. ויש בכוח של אונס להפקיע את המעשה, לבטל אותו. מבחינת ההלכה, מה שנעשה באונס, לא נעשה כלל. אומר רב עמיאל, זה נקרא שלילי. אני לא יודע. עוד פעם, אני מסתבך בדבר הזה. זה נקרא שלילי? אם לא עשיתי כלום, אוקיי, זה נקרא היעדר ושלילה. אבל כאן עשיתי משהו. התורה מכירה בתוקף של המעשה. המעשה הזה יכול לפעול את מה שהוא צריך לפעול. בא אונס ככוח ממול, בניגוד לכוח של המעשה, ומבטל את המעשה. אינני יודע אם זה נקרא שלילה. עוד פעם, הוא רוצה לומר שביטול חמץ הוא שלילה. אני לא יודע אם ביטול חמץ הוא שלילה. ביטול חמץ הוא פעולה חיובית כדי להפקיע את הבעלות שלי. כאילו שיש מצב שמוכר על ידי הלכה, ויש לי כוח לבטל את המצב הזה, לשנות אותו. אז זה לא נקרא חיובי? לכן אפילו פה בנוגע לשטיקל תורה הזה של אונס רחמון הפאצ'י, אבל אונס כמעט לעובד לא אמינה שזה שלילי וחיובי, גם פה אני מסתבך. כי נדמה לי שגם לפתור אותו, להפקיע את המייסי, לבטל אותו על ידי אונס, גם זה נחשב לדבר חיובי. למה לא? המעשה יש לו תוקף, ועכשיו הוא מבטל את המעשה. אז ביטול המייסי, זה יכול להיות שלילי. יכול להיות חיובי. לכן אני אומר שאני אני חשדן פה, ובאנגלית אומרים סקפטיק, אני קצת סקפטיק פה, אבל ייתכן שהסקפטיסיזם שלי יעקור את כל המאמר הזה מתחילתו עד סופו. זה מה שאני רוצה לבדוק איתכם יחד. כלומר, האם באיזשהו שלב אני אבוא ואני אבין את מה שהוא אומר ואני אקבל את דבריו, או שמא עצם ההנחה שעליה בנויה כל ההצגה הזאת, כל המאמר הזה מתחילתו ועד סופו, אני לא יכול לקבל, אני לא יודע. אוקיי, עכשיו יש לו שטיקלטור. מה הוא אומר כאן? הגמרא אומרת במסכת יבמות, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשבי אל תעשה. אבל חכמים לא יכולים לתקן עבירה, הם לא יכולים להתיר לא תעשה, הם יכולים למנוע ממך, להגיד לך אל תעשה, דניו תשב ואל תקיים, אל תתקע בשופר, או אל תיטול את הלולב וכולי. כן, יש כוח ביד, אבל לא בקום ועשה, לא בקום ועשה. אומר רב עמיאל, כאן יש לנו דוגמה של שלילה וחיובי. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר באופן שלילי. דהיינו, לומר לך, אל תעשה. ואי עשייה נחשבת לשלילה. מה שאין כן, לומר לך, תעבור על עבירה, בקום ועשה, אין להם כוח. אין סמכות לחזל. למה? אומר רב עמיאל, משום שזה נחשב לחיובי. מה פירוש חיובי? כשהוא עושה מעשה לעבור על עבירה, זה כבר דבר חיובי. זה מאוד מזכיר את מה שדיברנו, לא, אבל בגזל, רק שם, בגזל, באחרי יוסף, הוא טען שזה שלילי. כאן אני אומר שעבירת הלאו הוא חיובי, מה שאין כן להימנע מעשה, זה נחשב למה? לשלילי. אז רק רגע, אז מה יהיה? אם למשל... אז בואו נוסיף. לפי דבריו, מובן היטב, מדוע בביטול עשה על יבזבז יוסף מחומש? מה שאין כי בעבירה, אפילו כל פרוטה שיש לו. למה? כי שלילה זה הרבה יותר, יותר... רק שאחד, אז מה הוא אומר פה? אבל עבור, אז זה נקרא הכי... רק שאחד. אם הוא מבטל עשה, אז לבטל עשה, כן, לבטל עשה דורש פחות כוח מלעבור על עבירה. אז עוד פעם, בנוגע ל... הנקודה היא כך, בנוגע לעשה ולא תעשה, אז עד רבה, הלא תעשה הוא נחשב לחיובי והעשה לשלילי. מאוד מעניין, הפכנו את הקערה על פיה. הוא פתח את המאמר באומרו שעשה זה חיובי ולא תעשה זה שלילי. עכשיו אנחנו מגיעים ליש כוח יד חכום ולהקדוב בן התורה, הכוונה היא שלילי, אבל לעבור על עבירה אין כוח ביד חכום כי זה כבר חיובי. אז יוצא ככה שהעשה הוא שלילי ואילו הלא תעשה הוא חיובי. ולכן, רק שאחד, אז לכן יש צורך ליותר כוח לעשות שלילה מלעשות מלמנע מדבר חיובי. תן לי רק לקסם עוד פעם, אם יש כוח ביד חכמים זה רק בשבי אל תעשה, כן? להימנע מדבר חיובי. אבל כשמדובר באיסור, דיינו בעבירת רצונו, אז אני רואה את הלא תעשה כי הרבה יותר חמור מהעשה. יש לי דוח לא תעשה, אני לא יודע, זה קושה, אבל ודאי שעבירת לא תעשה יותר חמורה מאי עשיית ואי קיום עשה. אי קיום עשה זה נחשב לשלילה, להיעדר, מה שאין כן עבירת לא תעשה היא נחשבת לדבר חיובי. סבא, אני תקף איתך, אני רק רוצה לראות אם מה שאמרתי הוא נכון בלשון. ובדיין יכולים אבל לא בקוב עשה, זאת אומרת אף על פי שאנו מצווים על עשה כמו השאל לא תעשה, אך כשעוברים על לא תעשה עוקרים את הדבר בחיוב. אז הוא אומר שעבירת לא תעשה זה חיובי וחכמים לא, אין להם כוח לחדש דבר חיובי, אבל לא כן כשעוברים על עשה, דיינו ביטל עשה, זוהי רק עבירה בשלילה. אוקיי, בסדר. אז אני חייב להודות שטעיתי בנקודה אחת, כלומר אני דיברתי על ביטל עשה, הוא מדבר על עבירת עשה. כשעוברים על עשה, זה הלשון שלו. אני אמרתי כשמבטלים עשה, אוקיי, אני לא יודע אם יש נפקא מינה גדולה. סר, מה אתה רוצה לומר? כן.
מה הוא רוצה? לחמץ.
חמץ, תכף נגיע לחמץ, מה שם? יש לנו עוד 20 דקות, נגיע לחמץ. תן לי רק תראה, אבל לגבי הנקודה הזאת, אתם איתי יחד? הרי יוצא ככה. אנחנו טועים אם נבוא ונאמר באופן מוחלט שמצוות עשה הן חיוביות ומצוות לא תעשה הן שליליות. כאן יש לנו דוגמה שהוא עובר גם על עשה וגם על לא תעשה. הוא אומר אם מדובר על עבירת עשה, אז עבירת עשה נחשבת לשלילה לעומת עבירת לא תעשה שהיא חיובית. נקודה מובנת? אוקיי, בסדר. עכשיו יש לו עוד חידוש, הוא אומר ככה, יש לנו כלל של הפקר ביתן הפקר. אז הוא טוען שתמיד אני זקוק ליותר כוח כדי לעשות דבר חיובי מאשר לעשות דבר שלילי. הפקר ביתן הפקר הוא דבר שלילי. למה? כי אני שולל את הבעלות שלך ואני הופך אותו להפקר, וזה מה שביתן יכולים לעשות. אבל להקנות לך חפץ שהוא אינו שלך, זה כבר דבר חיובי, ואין כוח לביתן לעשות דבר חיובי. אז עוד פעם אנחנו חוזרים על אותו כלל שהוא מפעיל אותו פעם אחרי פעם. יותר כוח נדרש לעשות דבר חיובי מלעשות דבר שלילי. בצ'יק ובקלות אני יכול לעשות דבר שלילי, אבל לעשות דבר חיובי וליצור משהו חדש, לשנות משהו בעולם, זה דורש הרבה הרבה יותר אנרגיה. ולכן החכמים, התורה העניקה לחכמים את הכוח ואת הסמכות לעשות דבר שלילי, דיינו להפקיע ויילוס, אבל לא ליצור דבר חדש, דהיינו דבר חיובי של הקנאת בעלות. לקח את חפץ שהוא לא שלך ולהכניס את החפץ לרשותך. הוא לובש בגד בלי ציצית. אז לפי אינני יודע מה יגיד רב אמיר, אני אגיד לך מה שאני הייתי אומר, אבל אני הייתי אומר שכאן זה נקרא שי ואלטס, זה נקרא ביטול אסי. למה? כי לאחר שהוא לבוש בבגד הוא חייב להטיל עליו ציציות, אז הוא לא הטיל. המנחת חינוך אומר שאם הוא אוכל חוץ לסוכו אז זה נחשב לאיסור, אז לא נקבל את היסוד של המנחס חינוך. למה? כי מה אכפת לי שהוא אכל חוץ לסוכו? הרי למעשה הוא ביטל את העשה על ידי זה שהוא לא אכל בתוך הסוכה. אין כאן עבירה, התורה לא אסרה עליי לאכול חוץ לסוכו. הם מהכת היסיב, מה הביא את המנחת חינוך, מה הוכיח את המסקנה המרחיקה הלכת של המנחת חינוך, שהתורה אסרה עליי לאכול חוץ מסוכו? אלא פירושו של דבר, שאם אני אוכל חוץ לסוכה, אז ביטלתי עשה של בתי תשו שבסיום. ונפקי מינה שעל כך אני צריך לשלם, להוציא מהכיס עד חמישית מהכסף, אבל לא את כל פרוטה. עכשיו, אם תשאל אותי, האם ללבוש בגד בלי ציציות זה נחשב לדבר חיובי, הוא מביא דוגמה כאן של אין כוח, יש כוח ביד חכמים. אז מה יהיה אם הוא ביטל את המצווה? לא, כי הוא ביטל את המצווה על ידי מעשה של לבישה. זה לא דומה למי שיושב בביתו ולא יושב בסוכה, או לא נוטל לולב, או לא שומע, לא מגיע לבית הכנסת לשמוע שופר. שם הוא ממש במצב פסיבי לחלוטין. אלן שואל אותי, מה יהיה אם אני מבטל מצוות עשה על ידי פעולה בקום ויעשה, כגון שאני אוכל חוץ לסוכה, או כגון שאני לובש את הבגד בלי ציציות?
מותר לי לעשות את זה?
לא, ודאי שאסור. אבל השאלה היא אם זה נחשב לביטול עשה בקום ועשה, ויש לזה כוח מאוד מיוחד. למשל, יש כוח ביד חכם לעקר דוב ונטור בשבי אלטס, אבל אם חכמים יגידו לו שמותר לך ללבוש בגד שיש בו ארבע כנפות בלי ציציות, זה כבר מעבר לגבול, לתחום של סמכותם של חכמים. למה? כי כאן הרי אתה עושה מעשה וזה הופך את זה להיות חיובי. זה לא כמו שאני טענתי לך. אני טוען שבכל עשי עצם המהות של עשה היא אומרת שאי אפשר לעבור על עשה בקום ועשה. הקום ועשה הוא רק דרך ואמצעי טכני שעל ידי כן אני מגיע למצב של ביטל עשה, אבל ביטל עשה מוגדר במהותו בלי יוצאי דופן כשבי אל תעשה. אז אני מבין שחכמים יכולים לתקן תקנה אם יש איזה צומך שלא לשם יעבירנו דל רמס וסרב או משהו כזה, שמותר לך לבוש את הבגד הזה בלי ציציות. יש לי עכשיו ראיה לכך, כי הגמרא אומרת משום כבוד הבריות מותר בשם ואל תעשה. אז אם אני מסתובב עם בגד בלי ציציות, אני לא חייב לפשוט את הבגד, כי גודל כבוד הבריות שדוח לא תעשה שבתור בשם ואל תעשה. לא, אז רב עמיאל יגיד שהוא כבר יצא לרשות הרבים עם הבגד. אתה שאלת מה אם הוא ילבש את הבגד, האם חכמים יכולים להתיר לי ללבוש את הבגד בלי דלת כפיות? יש כוח ביד חכון. אתה שואל שאלה אחרת, אם אני כבר לבוש בבגד, אז זה נקרא לשי ואלטס. על כל פנים, יש כאן מחלוקת מסוימת. לפי רב עמיאל, הקובע כאן הוא קום ועשה בניגוד לשי ואלטס. יש כוח ביד חכמים לעשות שי ואלטס, אבל אין כוח לעשות שי קום ועשה, כי שי ואלטס זה לא דורש הרבה כוח. זה המינימום של כוח, זה איש נמוכה. למה? כי הם סך הכל אומרים לך דבר שלילי. אבל אם הם אומרים לך דבר חיובי, דהיינו תלבש שטנז, זה כבר מחוץ לגדר של סמכות חכמים, כי זה דבר שלילי.
אבל אין שאלה על תסת,
אם מגיעים
כבר
לבוש בזה,
אין שאלה.
לא, אני אומר, אם הוא מסתובב בשוס הרב עם בגד שאין לו ציציות, אז מה אני אומר? לפשוט את הבגד שיסתובב הרום, הרי כובד הבריאס, אז אני אומר שזה נקרא שבי אלטס.
אז זה נקרא.
You say that? Okay. Oh, עכשיו יש לו סוגיה אחרת. דברים שבלב לא אבי דבר. אז הוא שואל שלוש קושיות, הן כולן מסגנון אחד. מה זאת אומרת דברים שבלב לא אבי דבר? יש לי שלוש סתירות לכלל הזה. א', אומר שהר"ן בתחילת מסכת פסחים אומר שלמה הבורא צריך שיבטל, למה לא סומכים, לא סליחה הפוך. המשנה אומרת שאור לארבוס הוא בודקים את החומץ, והגמרא אומרת בדף דלת עמוד ב' שמדורייתא בביטול בעלמא סגי, שואל הר"ן, אם התורה סומכת על ביטול בביטול בעלמא סגי, אז למה חכמים תקנו בדיקו? אז יש כאלה שאומרים משום שם יובל ליוכלו, אבל הר"ן הולך בכיוון אחר. הוא אומר, אין דעותיהם של בני אדם שוות, וייתכן שהוא לא התכוון באמת ובכל הלב לבטל אתכם צו. יש לו איזה שטיקל, משהו יפה, והוא גלוסקי יופי, וקשה לו, הרי הוא מבטל את זה, הוא אומר, כי אף דיאר, אבל מצד אחד, הוא אומר שזה כאף דיאר, מאידך, הוא מתיישב על יד הגלוסקי יפהפה, ויורד לו ירוק מקצות פיו. אוקיי. כשאני הייתי ילד, אז היה מאפייה בברוקלין שנקראת שיפאנס בייקרי. אז תמיד, אני לא יודע למה, אבל בישיבות, כשרצו לתת דוגמה של גלוסקי יפהפה, הם תמיד היו אומרים שיפאנס בייקרי. אני לא יודע אם זה קיים היום, סתום או לא, כי אבניו ג'יי זה כבר בגדי נשים. אבל על כל פנים, אז כל אחד יש לו את המאפייה שאוהב. אז הר"ן אומר שאי אפשר להסתמך על כולי אלמא שכל אחד יבטל את חמצו, והוא אכן מתכוון בכל הלב, בכל הרצינות, והוא דוגרי כמו שאומרים, והוא באמת רוצה לבטל את חמצו. לכן חכמים תקנו בדיקת חמץ. שואל רב עמיאל, הרי יש לנו כלל שדבורם שבלב לא אבי דבורם, הוא ביטל את חמצו, אז מה אתה חושד בו שהוא לא ביטל את חמצו ויש לו בלב? שנית, יש לנו הלכה של גוי שהוא כותב גט וגוי לא עומד על גבו וישראל לא עומד על גבו, ואז הגט הוא גט. שואלת הגמרא, איך ייתכן? הרי גוי עדייתי דנפשי כואבית, זאת אומרת, למרות שהיהודי מכה בו ומטרה בו שהוא צריך לחשוב מחשבת לשמוע, הוא לא רוצה לחשוב מחשבת לשמוע. אז שואל רב עמיאל, הרי דברים שבלב לא היו דברים. הקדש, יש לנו כלל בגמרא בבא וקמא, שמא לא מוסרם יופי יופי. כשאדם מקדיש איזה חפץ לציבור, לצורך הציבור, אז הגמרא חוששת שאולי הוא לא התכוון למסור. אבל דברים שבלב לא אבי דבר. כך הוא שואל. אז כדי לתרץ את כל שלושת הקושיות הללו, הוא רוצה להציע מה שאני קורא מהפכה גדולה. אבל לפני שנגיע למהפכה של עמיאל, בוא נשאל את השאלה, מה התשובה לכל השאלות שלו? אני חושב שהתשובות של כל השאלות שהן אחת ויחידה. הדין של דבר שבלב אין דבר לא קשור בכלל לעניינים. כשיש דין של דעת, אז אני צריך תמיד לבדוק את הדבר ולשים את היד על הדופק, אם הוא מתכוון לדעת גמורה ושלמה. אם הוא לא התכוון בדעתו, אז אין חינמי, אז חסר דעת. אם הוא לא ביטל את חמצו, אז מה כאן השאלה של דבר שבלב? דבר שבלב הכוונה היא שאין כוח של מחשוב או לבטל מייסה. לא עושים מחשוב ומבטל אס מייסה. או כמו שיש בגמרא כלל שלא עושים דיבור מבטל מייסה. אתה עשית מעשה, הקנית אותי, הקנית לי את הקרקע שלך. עכשיו אתה אומר לא, לא התכוונתי לכך, חשבתי לעלות על ארץ ישראל ולא יצא מילטה, לא סתם מילטה, ולכן אני רוצה לבטל את הקניין. נו, אז אני שואל אותו שאלה פשוטה, התנית תנאי או לא התנית תנאי? אם אמרת על מנת שאני עולה בארץ ישראל, ניחה, אבל לא אמרת, אז דברים שבלב לא אביא דברים. עשית פעולה, הפעולה הזאת יש לה תוקף הלכתי, כמייסה קניין, עכשיו אתה רוצה לבטל את התוקף של הקניין באומרך שלא התכוונתי ולא רציתי וכו' וכו', אז דבורם שבלב לא אביא דבורם, אין כוח במחשבה. אבל אם אני צריך לדעת מהי המחשבה שלך, אז תמיד ניתן לסתפק אם התכוונתי או לא התכוונתי, כי הכל תלוי במחשבה, הכל תלוי במחשבה. זה מה שאני חשבתי, ותירצתי את כל הסתירות הללו. אוקיי, תירצתי את כל הסתירות הללו, אני לא חושב שהן סתירות בכלל, אבל בכל זאת בוא נראה. הוא אומר ככה, מה?
אם נלך בדרך שהוא רוצה, אז מה הוא יעשה עם תפילה? שכל העניין של תפילה זה דברים שבלב.
כן, אז מה נאמר? דברים שבלב לא אביא דברים. אז הוא אומר ככה, כל מקום שבאנו לבטל תוצאה שקיומה באה על ידי פעולות ידועות, או על כל פנים על ידי דיבור פה, אז אנחנו אומרים דבורם שבלב להביא דבורם. אבל אם התוצאה באה על ידי מחשבה בלב, אז אני אומר דבורם שבלב הביא דבורם. מה זה קשור לחיוב ושלילה? החלות של הדבורם הללו כגון הקדש או חומץ, ועל ידי מחשבה, אולי הוא מתכוון למה שאנחנו אמרנו, אני לא יודע, הלשון היא כל כך...
אני מבין אותו כמו שאלה.
מה, שמעתי. הסגנון שלו כל כך מסובך ומורפל. עוד פעם. הוא אומר, איפה השלילה פה? בואו נראה, הרי הממה שלו, הוא מרוכב, מתחקס על הנושא של שלילה, אז הוא אומר כך, אנו בואים בקל וחום. אם בתוצאות חיוביות על ידי דברים שבלב, כל שכן שהשלילה לבטל את התוצאות יכולה עכשיו אני מבין. הוא מתכוון לומר ככה, שאם הגוי חושב מחשבת שלא לשמע, או אם המקדיש לא הקדיש בדעת גמורה, או לא ביטל אתכם צור בדעת שלמה, אז הוא אומר שהוא עושה מעשה של ביטל. של ביטל. אני לא מתכוון ביטל חומץ, אני מתכוון שהוא מבטל את מה שהוא עשה. אז הוא אומר כך, שאם הרי על ידי דעתו הוא יכול לקיים את המעשה, וזה נקרא דבר חיובי, אז כל שכן שהוא יכול על ידי מחשבתו לבטל את מה שהוא עשה. כלומר, אנחנו הבנו, אני חושב, יותר פשוט. השאלה אם יש לו דעת או אין לו דעת. הוא הולך בכיוון אחר. הוא רואה פה התנגשות בין דעה א' לדעה ב', בין המאמינה שלו, תחילת מחשבתו, לבין מסקנת המחשבה שלו. יש כאן התנגשות. אז הוא אומר כך, היסוד כאן שמונח מתחת כל הדינים הללו, כל שלושתם, הוא ככה, הקל וחומר. אם המחשבה יכולה ליצור חלות, אז כל שכן שהיא יכולה לבטל חלות. כי תמיד אני דורש, לשיטתו, יותר כוח לקיים משהו בתור chiyuv me'asher levatel mashu b'tor shlila. As im ani yachol al yidei ha'machshava litzor hegdesh o hechsher aget, as kal v'chomer shal yidei ha'machshava sheli v'ani lo mafil kan taklal shel dvorim shebelev lavi dvorim im ani ba lishlol et hachalom. As im kenu omer kacha, im al yidei bitul chomets. Bo nireh eich hu roe et hadvarim liyasem otam lagavi bitul chomets. As be bitul chomets, hu roe et ze kedavar chiyuvi. Kedavar chiyuvi. Im adat shelo yechola lefol ta et ma. And bitul chomets kedavar chiyuvi. It's kol shkein shehu lo matzel levatel. Ze ma shu omer.
Okay.
הבעיה שלי לא למדתי בטל, זה הבעיה.
איך הוא מבין את הכלל אדם שבין הדברים
האלה? אז דבר שבלב לא אבי דברים. אז מה זה דבר שבלב לא אבי דברים? כי בנוגע לדבר שבלב לא אבי דברים, אין כאן קל וחומר. למה אין כאן קל וחומר? כי אז הוא יצר משהו על ידי מעשה, ואין כוח של מחשבה להפקיע מעשה. אבל יש כוח במחשבה להפקיע מחשבה, ואיך אני יודע זאת? כי יש לי קל וחומר של חיוב ושלילה. אם יש כוח במחשבה לעשות וליצור משהו חדש בחיוב חלות שלא הייתה קיימת בעולם, אז כל שכן שיש כוח במחשבה לבטל או להפקיע את החיוב כשלילה, כי תמיד אני דורש הרבה יותר כוח לעשות מעשה בחיוב מאשר בשלילה. אז אולי יש לנו שתי דקות רק לסיים בדף צדי ח', למרות שהיום נדבר לי לומדים צדי ת'. אוקיי, זה במסכת בבא, אבל כאן בדף צדי ח', אז הוא כותב ככה, שמדוע מחילה, אם אני המלווה מוכל חוב של הלווה, לא צריך קניין. בכל דבר אני צריך קניין, מה שאין כמחילה אני לא צריך קניין. אז הוא טוען שהתשובה נמצאת בחיוב ובשלילה. למה? כי בכל קניין יש לי חיוב. מהו החיובי פה? אני מקנה לך את החפץ ואתה רוכש בעלות על החפץ. רכישת הבעלות המתחדשת היא חיובי, דבר חיובי. מה שאין כן מחילה, אני לא מקנה ללווה שום דבר, אני רק מפקיע את מה שיש לי, אני שולל את הבעלות שלי על החוף. אם כן, כל קניין הוא בנוי גם מהעברת בעלות, כאשר אני מפקיע את הבעלות של המקנה, וגם מהדבר חיובי כאשר אני מכניס את החפץ לבעלותו של הקונה. מה שאין כן במחילה, יש רק צד אחד, דהיינו שהוא מפקיע מעצמו את מה שיש לו, המלווה במקרה הזה מפקיע את החוב שהוא שלו, אבל הוא לא מכניס באופן חיובי איזשהו כסף ממון לרשותו של הלווה. שוב פעם, אני חשדני פה, אני סקפטיק. למה? כי אני לא יודע אם צריך להגיע לחיובי או שלילי כדי להסביר את הדין של מחילה. מחילה זה סילוק. אני יכול להסתלק מדבר, כמו למשל בהפקר. אני יכול להסתלק מבעלותי על החפץ ולהפקיר אותו, וזה מתאים לכל דיני ממונות. אני לא צריך לחקור פה חקירות ולצאת מהמסגרת המקובלת בהלכה כדי להסביר מה זה מחילה. מחילה זה סילוק.
ובכל זאת צריכים להרוס את השטר.
אוקיי, השטר צריך להשמיד אותו, משום שהשטר הוא עכשיו שטר שנמחל שיבודו, אז אסור. אבל אני רק אומר ככה, אפילו אם תמצא לא משהפקר זה קניין, כי אולי יש זכות של הרבים בהפקר, אז אני מקנה לרבים, אבל מחילה שיימי, מחילה זה רק סילוק. אפילו אם אני צריך קניין להפקר, אני לא צריך קניין למחילה. למה? כי בעצם במחילה, מה יש לי? יש לי חוב. חוב הוא לא דבר ממשי, הוא לא דבר בעין, שאני צריך להקנות אותו. כל תורת הקניינים נאמרה ונתחדשה בנוגע לבעין, לחפץ ממשי. אני צריך להפקיע את הקניין שיש לי על ידי קניין, ולא יועיל דבר בעלמא. וודאי שאין כאן דין של סילוק, אני לא יכול להסתלק מקניין גומר. מה זה קניין גומר? החפץ הזה הוא קנוי לי משום שהוא חפץ שאפשר למשש אותו. החפץ הוא ממשי ובעין. מה שאיקי, מה זה חוב? חוב? חוב הוא אבסטרקטי לגמרי. אין פה שום ממש, אין פה שום בעין. אלא מה יש לי זכויות? על זכויות אני יכול לוותר. כמו שכתוב בגמרא בכמה מקומות, יפשי ותקונס חכמים שומעים לו. אם אני רוצה לוותר על זכויות, אני יכול לוותר על זכויות בלי צורך לקניין, אני לא צריך לקנות. אז אני מקנה לאחרים, ניחא. אם אני רוצה להעביר את הזכויות שלי אליך, אני בעל חוב, אני רוצה להעביר את החוב אליך, אז אותי עוד מקנות במסירה, כמו שדיברנו. צריך לכתוב עוד שטר על השטר הראשון, וכל הסוגיה עם הרמב"ן וכו'. אבל אם מדובר שאני מסלק את עצמי מזכות, וזה נקרא מחילה, אז פה אני לא מקנה לאף אחד, ואין כאן קניין גמור, אלא רק חוב. במידה ואני בעלים על חוב, יש לי זכות לגבות את החוב, ולחייב אותו לווה לשלם. אבל אם אני רוצה לוותר על הזכות הזאת, זה נקרא למחילה, ואני מסלק את עצמי מהשיבוד, מהזכות הזאת של חוב, וסילוק חוב, זה נקרא בלשון חז"ל, מחילה. אבל אני לא יודע אם אני צריך להבין פה כל מיני חילוקים פילוסופיים של חיוב או שלילה וכדומה. הוא מבין שקניין זה חיוב ושלילה ומחילה זה שלילה. אין צורך לזה לפי אני יודעתי. אוקיי רבותיי, אז נעמוד פה. מחר זה יום העצמאות, אבל נדמה לי שיש מצווה גם, נדמה לי שיש מצווה של תלמוד תורה גם ביום העצמאות, נכון?
חסד אחריו, חסד.
אוקיי, אז אנחנו נקיים את החצי לשם פה בעזרת השם מחר בלי נדר בעמוד צדית, אוקיי?
לגבי מפתח.
כן.
רוב על עניין אני אשתה, I don't understand, it doesn't make sense. What, this is not a מפתח.
No,
this is a straw man that they set up, you knock down every one of them.
Yeah. אז Joel, מה שאני מתכוון לעשות, זאת אומרת, הציפייה שלי היא שבאיזשהו שלב נמצא פה נגלת את היעלום. יחיל להוציא מאמר מהאינטרנט על הנושא הזה, והפתיחה של המאמר הוא על הגדלות של רב עמיאל, והוא פתח לנו שערים איך להבין את התורה. אני בינתיים סקפטי, והוא צריך לשכנע אותי שהוא צודק. אם הוא ישכנע אותי, אני במידה על אמס, אני לא עקשן. אבל בינתיים, מתוך כל הסוגיות, כל העניינים שלמדנו, ייתכן שהוא שכנע אותי קצת בנוגע להפקר בית דין הפקר, שאולי הדין של הפקר בית דין הפקר, אבל בית דין לא יכולים להקנות לך חפץ, זה אולי יכול להיות קשור עם שלילה וחיוב. גם את זה אני צריך לבדוק עוד פעם. אבל אני מחכה עד לפונצ'ליין. אני לא יודע, האמת היא שאתה צודק, אולי לא כדאי לעשות את הדבר הזה, כי למה להשקיע? יש פה יותר מ-100 עמודים על הנושא הזה, ואני סקפטי. בוא נעשה פשרה, ניתן לזה עוד כמה ימים. בינתיים אני מאוד נהנה, כי כתוב בגמרא בשם שמעון המסוני, כשם שאני אקבל שכר על הדרישה, כך אני, בינתיים אני אקבל שכר על הפרישה, כי אני פורש ממה שהוא אומר. אבל ייתכן שאני אפרוש מהפרישה, ואז אני אקבל שכר על הפרישה. אבל בינתיים אני לא יודע. לא שמעתי רב סלוויץ' את המינוח הזה של שלילה וחיוב, אבל יש לי מאמר, אני יכול להראות לכם, יש את זה, יש לי מאמר שאחד בשם סלומון ממנצ'סטר, אני לא יודע מי הוא, אם מישהו ידע, והוא כתב דוקטורט באוניברסיטי של מנצ'סטר על דרך הלימוד. והוא כותב לך שאתה יכול למצוא את הדוקטורט שלו באוניברסיטה, אני מאוד מאוד הייתי משתוקק לראות את זה, כי כאן יש לי תרגום של תמצית מהמאמר הזה, מה-PhD thesis שלו, מהאוניברסיטה של מנצ'סטר, על דרך הלימוד, נחום סלומון. עבודת דוקטורט באוניברסיטה של מנצ'סטר, אנגליה.
איזה שנה?
אני לא יודע, הוא כותב פה, הופיע בשנתון דיני ישראל כרך דלת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, תופשין למד גימה. והוא אומר, נערך אגב תרגומו של המחבר. כלומר, שנוח סלומן עצמו תרגם איזושהי תמצית, איך זה נקרא בלועזי, תמצית של תיאזן?
Abstract.
הוא כתב כנראה איזה abstract, בעברית, ומתוך האבסטרקט הזה הם עשו עוד abstract, וזה מה שמופיע פה. אז יש לו שבע קבוצות שונות של דרך הלימוד. והקבוצה השנייה היא גבר וחפץ. אז אני משתוקק להגיע לזה, כי זה דבר מאוד מאוד מבוסס. הוא נותן לך בלטינית אקטיון רם, אקטיון פרסונום, יש לה כל מיני, אבל הקבוצה הראשונה היא חיוב ושלילה. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך שאת המאמר שהוצאת לי מאחד בשם בלומנטל או משהו, התחלתי לעבור על המאמר בלי גוזמן, אני לא מבין מילה אחת. לא מבין ווס הכתר הרעין, אני לא מבין מילה אחת. רב עמיאל הוא הרבה יותר קל להבין עם כל התסבוכת שלנו מאשר המאמר הזה. לא, אני רק אומר, יש לי את המאמר פה. איך פשטיינו כנבוד. ממש סינית בשביל. אני לא יודע מה. אבל כאן הוא פותח את המאמר הזה עם שלילה וחיוב, אז לכן אני שומע על ציפייה שאולי באיזשהו שלב הוא ישכנע אותי שכדאי היה. עכשיו הרב מנחם קשר, שהיה גאון אדיר, מקדיש מאמר שלם על הרוגצ'ובי בנושא הזה של שלילי וחיובי, פרק שלם, פרק שישי. התחלתי לעבור על הפרק, הוא מתחיל עם דפים שלמים מהמור נבוכים של הרמב"ם, והרמב"ם כתב את המור נבוכים בערבית, תרגמו אותו לעברית. אני מתקשה, אבל יש לי בבית תרגום של אוניברסיטת שיקגו פרס, אחד בשם פינס, באנגלית. אז אני צריך פשוט למצוא את הזמן, אבל בעזרת השם לימדר, אני רוצה לראות הרמב"ם בפנים. הרמב"ם לא מתייחס כלל להלכה, לא נוגע אפילו באפס קצהו של ההלכה, אבל יש פה מאמר שלם על דבר חיובי ודבר שלילי. וכאן הרמב"ם חולק על הפילוסופים המוזלמים, שהם טענו שמה שהוא היעדר, absence, הוא גם כן חיובי, והרמב"ם דוחה את שיטתם. הוא קורא לזה שיטס המדברים. עכשיו, בפרק הזה יש לו שישה סימנים. הסימן הראשון הוא על המור נבוכים, סימן השני הוא על אור וחושך, סימן שלישי על חיים ומוות, רביעי על טום וטר, כאן הוא חוזר להלכה, לעולם ההלכה, סימן ה' מנוחה והיעדר מלאכה, דיינו תשבות בשבת, סימן ו' עוני ויושר. אז מה זה עוני? עוני לכאורה הוא היעדר עושר, הוא לא עשיר משום שאין לו כסף, אבל הוא רוצה להוכיח על רוגצ'ובי שלהיות עוני זה גם שם חיובי. אחר כך יש לו כל מיני שונות. סימן ז' זה מיסלניאס, הוא מתייחס לאבלות, לתעניות, שחיטת סימנים, מילה, כל מיני ענייני קודשים. אז הרבה מזה הוא פילוסופיה. יש לו מאמר פה על ארץ ישראל וחוץ לארץ. אולי בעזרת השם לקראת יום העצמאות מחר, אולי נלמד את המאמר הזה על ארץ ישראל וחוץ לארץ. כלומר, מה זה חוץ לארץ? זה דבר שלילי, או חוץ לצחק הידיה של ארץ ישראל. על כל פנים, על חיוב ושלילה יש לו המון. אז לכן אני אומר שלמרות שזה קצת rubs me the wrong way, כל הגישה הזאת, וזה לא דבר ששמעתי בעולם הבריסקאי של הסלוויצ'יקים. לא שאני בקי בזה, אבל כיוון שבשלושת הספרים האלו, שכולם על דרך הלימוד, כולם עושים גנץ וצימס, מייסי שולם מחיר ופטור, לכן אני עדיין שומע ומצפה אולי הם ישכנו אותי, כי אני אוהב דברים חדשים.
My diagnosis is that you're very much focused on the dynamic constructs of the Rav created. And in the Rav Amiel comes from a simplistic notion, which is based on Sheval Taisi. Literally.
Right.
Are you doing or are you not doing?
So
it.
I'm waiting for him to convince me. That's where I'm a little bit skeptical.
But he comes from that very Balabatashi perspective. And
right.
That, if you take that way and you ignore the things, I already did forget, or I already made the Chalais forget that. What's happening here? Doing or not doing? That's all. Action.
So what I'm waiting for...
Am I expanding energy?
And this is where I'm hoping there'll be a breakthrough.
Please don't drop it. I mean, I don't go...
I'm waiting for the breakthrough for me. Again, you know, from where I'm coming. Everybody...
You're too sophisticated.
What I'm waiting for is that he'll put me against the wall and he'll say to me, Berzon, with all your derech halimud, how are you going to explain this? And as soon as I get to that point where even in one sugya, I raise my hands and I say, you know, ani model avet. You know, I can't get, his hesber is on target. If I get to that point, then it was all worth it. If not, it's almost like it's an intellectual exercise. You know. But if he can prove to me that Mekedesh Vashtein, you can't really understand the halacha without it, that this is a necessary tool. So I don't want to give in, because Yechiel Allen, I was saying before to Sam, and also I pointed out to Joel, that right now, at this point in my life, I have 4 books on Derech HaLimut. I have this one, which is a Hebrew translation of a PhD thesis that somebody by the name of Solomon wrote for the University of Manchester on Derech HaLimud. I have Rav Menachem Kasher, Mefaneh Tzmunis for Rav Chob, and I have Rav Amiel, Hamidot L'Cheker Halacha. I have a 4th sefer which is called Lumdus, which is Rav Adler.
Right.
I looked in Rav Adler, Yamin, small, I checked to this, I checked to that. No mention. He doesn't breathe about positive, negative, chiyuv, shlila, absence, none of it is there. And it doesn't surprise me, because he doesn't come from that base mensch. But the other 3 books all have dedicated a very serious space
to this
thing. He's got Rav Kasher has 20 pages on this.
Really?
Rav Amiel has 100 pages on this. And this guy Solomon, he has 7 kvutzot, 7 categorical structural maftechos, if you want to call them that. The first of which is chiyuv and shlila.
I don't understand. To me, it's this.
So what I'm asking is, look, Alan, I'm asking, and I'm talking to myself, a little patience.
Yeah, okay.
Could be at the end of the day, I'm going to throw in the towel, and I'm going to say, Rabbi, this is a different world. I don't belong to this world. I wasn't trained.
Aha, that's all.
Right. So that's what I'm saying.
So
but you have to admit, Alan, you know,
well, these guys,
these 3 books, if I put them on a scale, weigh a heck of a lot more than Adler's book. So I'm just thinking, maybe they'll persuade me. Right now I'm a skeptic. Maybe I'll be persuaded.
All right.
So if you don't mind, in any event, it's a lot of fun.
Okay, we'll continue.
It's a lot of fun. The problem is, you don't realize it, and I'm not asking for any credit, but today's Shia, I put in hours and hours of work.
Yeah.
And I don't have the time, that's the truth, because I'm learning about Kama, I'm learning about Basra, I'm
learning Sufis,
I'm teaching Chumash twice a week, I'm teaching Pirkei Avos twice a week, I give 3 classes on Shabbos. I don't really have time for this, but...
Is Weider back, or are you still doing that too?
No, that I'm trying to do on my own now, because I didn't make a Bli Neder. So it says in Halacha that if you do a minig tov, a minig yofer for three times, and you have to be matan nedarim. So
we're basing on you.
Right, right. You can be matan my neder here. My wife is already matan my neder because she can't tolerate this. You know, I wake up at 4:30 and want to do
sit down. You already have a Pesach altogether. That's it's because
Bikuach Nefesh,
she's going to kill you.
Right.
I just put a search of the words Chiyu Bishliva in that order in Otzer Chachm and found 406 Svarim that have that phrase.
So let's see. You know, again, I'm fighting it, okay. But you never know. At the
can
end
you
of the
send
day,
send me the Solomon citations because I can try either.
Well, what do you mean by citations? I mean, I just have the article. If you want a photocopy or whatever, you know.
Well, does he have the actual dissertation reference that I can just get it?
No, I think he does.
Well, he has a name. I'll track it.
Yeah, track it down. You get the impression that it's accessible out there. It's
dissertation abstracts exist everywhere. I knew